פסוק ג' ויקלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני ומדוע תתנסו על קהל אדוני. מה הם אומרים כאן? דבר אמיתי או לא? עם ישראל כולם קדושים? עמך ישראל כולם צדיקים? כולם קדושים? כן, זה נכון. אז אם כן, אם כולם קדושים, אז הטענה שלהם, טענה... בכל זאת, אם כן, למה תתנסו על... כולם קדושים, מי אתם? מה אתם פתאום יותר מכולם? אבל כאן זה שורש העניין. הוא אומר כאן מצד אחד, עמך ישראל כולם קדושים. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בצורה שיש מדרגות מדרגות בעולם. ששת ימי המעשה, שישה ימים, מדרגה אחר מדרגה. בטופ של הבריאה זה האדם. ודאי שיש הבדל בין אדם ובין בהמות או דגים או דברים כאלה. זאת אומרת, הם באים בטענה, מצד אחד, זה נכון, אלוקים עשה את הכל, ברא את כולם, כולם קדושים, כולם בריאה אלוקית, אבל יש בתוך כל הבריאה הזאת, יש מדרגות מדרגות. זה ההבדל בין הגישה החומרנית והגישה הרוחנית. מה ההבדל בין שתי הגישות האלה? הגישה החומרנית מתייחסת אל החומר. אני אשאל אתכם שאלה, נראה אם אתם יודעים. האדם, כמה הוא שוקל? זיו, כמה אתה שוקל? אל תגיד, אל תגיד. יותר מ-50 קילו בטח. יותר מ-50. זה, כולנו שוקלים קילוגרמים. עכשיו, כשאתה בא ואתה שוקל את האדם בקילוגרמים, אז הראש והרגל שווים. למה? כי זה אלא מה, סליחה, הרגל יותר. כי הרגל שוקלת נאמר 7 קילו. לא יודע כמה, לא שוקלתי את הרגל. הראש שוקל נאמר 2 קילו, משהו כזה. כמו אצל הקצב. זה הקצב, כשהוא מוכר בשר, אז הוא בוחר, אז הוא, כן, הכל בקילוגרמים. כל נשכר, זה גישה מטריאליסטית, מה שנקרא, חומרנית, כן. לעומת זה, הגישה הרוחנית אומרת, אל תתייחס אל השווה, להראות שהוא שווה, הקילוגרמים שווים, אבל תתייחס אל התפקיד, פונקציה. הרי לא יכול להיות שבגוף האדם, למרות שכל אחד יש את הקילוגרמים האלה שלו, ודאי שהלב, שבסך הכל גודלו כאוגרוף, והראש שגודלו המוח, גם כי אני לא יודע כמה, הוא לא שווה לרגל ולאיברים אחרים. זה איברים שחיוניים ביותר, בלעדיהם אי אפשר לתפקד. תפקיד לגמרי שונה מאשר האיברים האחרים. וכמשל אני אומר, אותו דבר חברה, האומה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מדרגות מדרגות. וכל מדרגה זה תפקיד, זה לא סתם. אתה לא יכול לטשטש את התפקידים. כולם קדושים, בסדר. אבל בתוך הקדושים האלה יש תפקידים שונים. לא כולם שווים בתפקידם. אז מה, אתה בא בטענה מצד אחד, איך אומרים, דמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה? כולם שווים. באמת כולם שווים בדמוקרטיה. אתם יודעים מתי הם שווים, ביום אחד בשנה. פעם אחת, לא בשנה, שיש בחירות. בבחירות מה? כולם שווים? כולם שווים. יום אחרי זה מה? אף אחד לא שווה. אותו יום, כל בוחר הוא מלך. אבל יום אחרי זה פתאום מסתבר שאותו זה שהמלכת אותו, הוא כבר לא מכיר אותך בכלל. יש לו תמו משהו לגמרי אחר. תפקיד לגמרי אחר. אז הם לקחו צד אחד, צד אחד כולם קדושים. אבל אמרו, אם כולם קדושים, אז אם כן, גם כולם שווים בתפקידים. אז למה אתה, משה רבינו ואהרון, אתם לקחתם את ההנהגה? מה עם כל אחד מאיתנו? אתה רוצה להיות ראש ממשלה? למה לא? מה אכפת לך? לפעמים יש ביקורת על תפקיד זה או תפקיד אחר. אז אדם נדמה לו שהוא יש לו, הוא ראש ממשלה, הוא מדמה לעצמו משהו כזה. המציאות היא אחרת, נכון? זהו, הוא שיחק על הנקודה של השוויוניות. אבל לכל אחד יש לו תפקיד אחר. משה רבנו והארון, מה מנהיגים אתם לא יכולים כל אחד להיות משה והארון. זה מה שבוא נראה את זה בתוכו. רב לכם, הרבה יותר מדי, זה הטענה שלהם. רש"י, לקחתם לעצמכם גדולה. כולם קדושים, כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה, שתי הדיברות הראשונות. ומדוע תתנסו? אם לקחת את המלכות, הכוונה למשה רבנו, לא היה לך לברור לאחיך כהונה. אז מה, אתה נותן את הכהונה הגדולה לאחיך? אתה לוקח את המלכות? לא אתם לבדכם שמעתם בסיני, אנוכי השם אלוקיך. כל העדה שמעו. גם היום, למשל, בנושא של רפורמים וכל הדברים האלה. אז כל אחד יכול לפרש את התנ"ך, איך שהוא רוצה, איך שהוא מבין. כן או לא, מה אתה אומר? לא. מה זה כל אחד? אתה לא שווה להילל הזקן או לשמי, אתה פתאום לקחת לעצמך. גם אני שמעתי את קיבלנו את התורה בסיני. אז אני יכול לפרש אותה כמו שאני רוצה, או כמו שאני מבין, זה לא כך. אז זה ככה שהשוויוניות היא מצד אחד נכונה, אבל מצד שני יש פונקציות שונות בתוך כל ה... בתוך הכלל הזה, יש תפקידים שונים. משניות. אנחנו בפסחים, פרק ט'. שתי חבורות שנתערבו פסחיהם, אלו מושכים להם אחד ואלו מושכים להם אחד. אחד מאלו בא לו אצל אלו ואחד מאלו בא אצל אלו. וכך הם אומרים, אם שלנו הפסח הזה, ידיך משוחות משלך ונמנית על שלנו. ואם שלך הוא, הפסח הזה ידינו משוחות משלנו ונמננו על שלך. וכן חמש חבורות. של חמישה חמישה, של עשרה עשרה, משחיל לאחד מכל חבורה וחבורה, וכן הם אומרים. טוב, בוא נראה את הדברים. שתי חבורות שנתערבו פסחיהם, לפני שנשחטו, אז היה להם, מה זה, הקורבן, הכבש או הגדי שהיה להם שם. קודם שנשחטו, שעדיין יכולים בני החבורות למשוך את דם מפסחיהם ולהימנות על פסח אחר, כי אחרי שהם נמנים כבר, זה כבר לא. אלו מושכים לעין אחד מבני החבורה, הרי הם לא יודעים שהתערבבו, הכבשים התערבבו אחד עם השני, לך תדע של מי זה. אז בני חבורה אחת לוקחים להם אחד מהפסחים שנתערבו, ואלו מושכים להם אחד, ובני חבורה אחרת מושכים להם אחד מהפסח אחר, אחד מאלו בא, בא לו אצל אלו, ואחד מאלו בא לו אצל אלו, גם בתוך החבורה עצמה. אחד מחבורה זו בא לחבורה אחרת, ואחד מחבורה אחרת בא לחבורה זו. וכך הם אומרים, בני כל חבורה וחבורה לזה שבא אצלם. אם שלנו הפסח הזה שמשכנו, כלומר, אם ביררנו עכשיו את הפסח שלנו, שהיינו מנועים אליו בתחילה, כי יש ספק, אבל יש שתי אפשרות, או שזה שלנו או שזה לא שלנו. עכשיו, אם זה שלנו, ידך משוחות משלה, זאת אומרת, אתה עוזב את שלך ונמנית על שלנו, הרי אתה מושך ידך מן הפסח שלך בחבורה השנייה ונמנה עמנו על פסחנו. אבל אם שלך הוא הפסח הזה, שמשכנו לנו, אז יכול להיות שהוא שלך. ידינו משוחות משלנו, ואנו מסתלקים מהפסח שלנו, ויהיה לבני החבורה האחרת. הפסח הזה יהיה לבני החבורה האחרת. ונמנינו על שלך, ואנו נמנים עםך על הפסח שלה. איך שלא יהיה, אנחנו נמנים על איזשהו פסח, או על זה או על זה. נמצא שאם החליפו פסחיהם, הרי כל החבורה משכה את ידיה מהפסח שלה, ונמנתה לאותו הפסח הברירה. מה שיש צורך, שיבוא אחד מאלו אצל אלו, ואחד מאלו אצל אלו שימנה מהם, ואין אומרים שכל חבורה תמצוך ידה מפסחה, מכל מקום שהוא אחר, ואחר כך תיטול כל חבורה אחת מהפסחים שנתרבו וימנו עליו בכתחילה. תאמו, לפי שאסור להניח את הפסח בלא בעלות, אפילו רגע אחד, אפילו שעה אחת. אז איך שלא יהיה, באותו, כל רגע נתון צריך להיות בעלים, כמובן בברייתא. ואם ימעט הבית מיות מיסה, ולמד הכתוב שממעטים והולכים, ולבד שאחד מבני החבורה קיים. דהיינו שחולים המנויים כולם משוך ידיהם ממנו וימנו עליו אחרים, ולבד שישאר אחד מבני החבורה קודמים שלא משך ידו ממנו. לכן הם מחליפים גם את אלה המנויים. דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, בלבד שלא יניחו את הפסח כמות שהוא בלא בעלים. ואם רצו כולם למשוך ידיהם ממנו, ימנו עליו אחרים תחילה. אבל כשישארו דווקא מבני חבורה הראשונה, אין הכתוב מקפיד. מכל מקום, בין לרבי יהודה, בין לרבי יוסי, אסור שכל מיני החבורה ימשכו ידיהם מן הפסח ולניחו בלא בעלים. רגע אחד, כל הזמן צריכים להיות בעלים עליו. אבל עכשיו, שאחד מן החבורה האחת בא לחבורה אחרת, הרי ממנו, מה נפשך? אין כאן פסח ולא בעלים, אלא הוא הבעל, למרות שהוא בודד. שאם ביררו את שלהם, הרי כל מיני חבורתו עליו, חוץ מן האחד שעבר לחבורה אחרת. ואם החליפו פסחיהם, הרי הלך אחד מהם עם פסחו לחבורה אחרת. וכשמשכו שער בני החבורה את ידיהם ממנו, נשאר אותו האחד עליו. וכן חמש חבורות של חמישה חמישה, כל חבורה היא כל חמישה אנשים, כל עשרה עשרה, או עשר חבורות שכל אחד מהם עשרה אנשים, נתערבו פסחיהם, עושים להם אחד כל חבורה וחבורה. לחבורה אחרת, כגון אם היו חבורות חמישה חמישה, מתחלקים כל חמישה אנשים, כל אחד חבורה וחבורה, חלוקה משנית, נוספת. חבורה לחמישה פסחים, נעשו חמישה חבורות חדשות, באופן שבכל חבורה חדשה נמצא אחד מבעליו, העיקר שתמיד הפסח יהיה מישהו זה בעלים על הפסח הזה. ומחלקים את זה, הרי כל זה מספק, אז תמיד יש מציאות של בעלות. הראשים על אותו הפסח חבורה משרת למני הפסחים שתרבו, וכן הם אומרים, לאחר שמשכה לכל חבורה חדשה אחד מן הפסחים, אומרים ארבעה ארבעה לכל אחד, אברהים שלך הוא הפסח הזה שמשכנו ידי ארבעתנו משוחות מארבעה פסחנו, כל מקום שאין נמננו עליו שחל, כן בעשר וכו' וכו'. בקיצור, להקריב קורבן פסח זה לא פשוט, היותר עולים גם את המציאות. המציאות היא כזאת שהיו מביאים איזה אלפים? מאות אלפים כבשים. היו מביאים קורבן פסח, כל עם ישראל צריך לאכול. עכשיו, הכבשים זה לא מין דבר צמוד, כמו ילד שלך. גם הוא יכול ללכת לאיבוד תוך כדי שאתה הולך איתו באיזה מקום. כאן בחומר כבשים. הכבשים זה לא כלב שאתה קושר אותו וזהו, הוא צמוד אליך. אז הם הולכים חבורות חבורות עם הכבשים. ופתאום הכבשים מתחלפים. רגע, הכבש שלי, לא, זה שלי. עכשיו, מה הם עושים במקרה כזה שהם צריכים להקריב כל זה? אבל כבר יש להם בעלות. אז הסידור הזה, זה צריך לצייד ספק שכל רגע נתון יהיה כבש יהיה לו בעלים, שלא יהיה כבש שהוא בכלל השקר. בלי בעלים. לא, זה מה שלמדנו כאן. כל רגע נתון צריך שיהיה לו בעלים. כל נהיה לדורך. אנחנו בפי, נכון? איזה פי? פי בי. חוצפה, למתת. אני רוצה כאן להסביר, המושג הזה, חוצפה, ישגה, זה מושג בחז'ל, כשמדברים על תקופה של עקבתא דמשיחא, בזמן שעם ישראל יבוא לארץ ישראל, אז יש ברייתא במסכת סוטה, במקומות אחרים, גם בסנהדרין. איך תראה התקופה הזאת? מי שקורא את זה אומר, זה מתאים בדיוק לתקופה שלנו. רש"י אומר, בעקבתא דמשיחא, חוצפה ישגה, אז הוא אומר, מה זה בעקבתא דמשיחא? רש"י אומר, סוף הגלות לפני ביאת המשיח. זאת אומרת, מצב מעבר כזה, כמו הדור שלנו, מצד שאחד הוא סוף הגלות. איך יודעים שזה סוף הגלות? אתה חי בארץ ישראל. איפה זה גלות? מחוץ לארץ. לא דבר על מיסטיקה. המיסטיקה אומרת גם שאדם כאילו בגלות או משהו כזה. מבחינה מציאותית, היום אנחנו בסוף הגלות. למה? אנחנו כבר חיים בארץ ישראל, מיליוני יהודים חיים, אבל המשיח עוד לא בא. תקופת המעבר הזאת בין סוף הגלות למשיח היא תקופה של משברים גדולים מאוד. אז אחד המשברים שאנחנו אומרים זה חוצפה ישגה. מה זה חוצפה ישגה? ישגה בארמית זה תגדל. אנשים יהיו חוצפנים. ויש מי שאומר, מי שהוא חוצפן הוא יגדל. אנשים יש להם מרפקים. החוצפנים הם מצליחים כאילו. אבל מסביר כנראה מה זה החוצפה הישגה הזה. מאיפה הוא בא? מה באופן פנימי יותר, עמוק יותר. הרי זה לא מקרה החוצפה שתשגה. מאיפה הוא בא? בוא נראה. החוצפה של עקבתא דמשיחא, כמו בדור הזה, יש כאן מישהו חוצפן? חשבתי שרק אני חוצפן. מה זה חוצפן? שובר את הכלים. אתה חי במסגרת, אתה פתאום מתחצף. מישהו היה בצבא כאן, מתחצף למפקד שלו? וואי, וואי, וואי. באותו רגע אתה שברת את הכלים. אותו דבר שמתחצפים להורים, מתחצפים לזה, כל דבר מתחצפים. זה נקרא חוצפה, חוצפה ישגה. למה חוצפה תשגה? מסביר הרב. החוצפה של עקבתא דמשיחא היא מיעוט אור לשם תיקון הכלים. כשלתקן את הכלים, אתה צריך להיות בפחות אור. מה זה הכלים? הכלים, הדברים האלה, למשל, מישהו רוצה כאן להתחתן? ברצינות. אתה צריך, בשביל להתחתן, אתה צריך לדעת שאתה צריך לקנות דירה. ואם אתה צריך לקנות דירה, זה מיעוט אור. כי אתה צריך מה? משכנתה, עניינים, כספים, בלגן שלם. אבל על ידי זה אתה מתקן את הכלים. זאת אומרת, יש אור וכלי. אז האור, כמובן, האור זה המגמה הפנימית. והכלים זה האמצעים, כן. אז כשאתה עוסק באמצעים, אז אתה צריך לדעת שבאותו זמן האור הוא מעט, כן. אתה עוסק בעולם של עשייה. בעולם של עשייה, האור הזה מתמעט. אז הוא אומר, מיעוט אור לשם תיקון הכלים. קחו למשל היום, מדינת ישראל עסוקה בחומר, בכלים, סוללים כבישים במדינה. איך אתם יודעים? רואים. בונים בתים? איך אתם רואים? רואים. כולם עשויים בעשייה, עשייה, עשייה. כן. אבל כל זה כלים. והנשמה, הצד הפנימי, הרוחני, הוא צריך להופיע בתוך כל הכלים האלה. אבל בשלב הבנייה עצמה, שם כמובן האור הזה מתמעט בזמן העשייה. כן, אז זה אומר, בזמן עקבתא דמשיחא, שבונים את המולדת, בונים את המדינה וכל זה, יש מיעוט אור מצד אחד. אבל מצד שני, יש תיקון הכלים. זה מבחינה לאומית, גם מבחינה אישית כך. ואינה דומה כלל למאורעות של עבריינות אחרים. זאת אומרת, אם היום אנחנו עוסקים בעולם של עשייה, אז זה לא שאנחנו מעטים את האות שהוא עבריינים או פושעים או משהו כזה. וזאת היא השליחות שלנו. השליחות של הדור שלנו לבנות את הכלים. במילא יש פחות תורה, פחות יהדות, פחות מוסר גם, ואנשים שקועים בחומרניות. אינה דומה כלל למאורעות של עבריינות אחרים, שהם היו לקוטות גמורות בדרך הריסה. אמנם, ישנם בתוך המחנה הזה של בעלי החוצפה גם זיקים שהם מוכרחים להידאך לגמרי, ודעיכה זו תבוא על ידי הערה גדולה של אור תורה מגבורה של מעלה. זאת אומרת, יש בתוך החוצפנים האלה כאלה שצריכים בכלל להידאך. כן, כן, בבקשה, כן. איפה? משון לקוי, לקוי זה קלקולים. קלקולים. לקויים. זה הרמב״ם מסביר, לא בהקשר לזה, אבל הרעיון, למה יש גזר דין מוות? הרי תמיד אפשר לחזור בתשובה. דוגמה, בעבודה זרה, או בגילוי עריות, או בשפיכות דמים, או דברים מהסוג הזה. אז הוא מסביר שהחברה היא משולה לארגז תפוחים. ובתוך ארגז התפוחים לפעמים ישנו תפוח רקוב. התפוח הזה, הרקוב הזה, יכול לגרום שכל הארגז יהיה רקוב. מה עושים תפוח רקוב? זורקים אותו. משל, אני משל לגבי החברה. לפעמים יש בתוך החברה אנשים שעושים עבירות חמורות מאוד. מה עושים האנשים האלה? או שהם שמים אותם בצוהר ל-40 שנה, או שהורגים אותם פשוט, כן. זאת אומרת, יש מציאות כזאת, גם כאן הוא אומר, שיכול להיות בתוך אלה שנמצאים בעקבות המשיחה, שיש להם לקוטות גמורים, זאת אומרת שהם הם ממש מקולקלים, שהקלקול שלהם לא מצדיק את קיומם כאילו. על זה הוא מדבר כאן. גם... יש גם זיקים שמוכרחים להידאך לגמרי. בדעיכה זאת תבוא איך? על ידי הערה גדולה של אור תורה מגבורה של מעלה, על ידי הופעת צדיקים גדולים מאוד. הצדיקים כמו הרב קוק זצ"ל. אור צדיקים ישמח, ונר רשעים יידח. זאת אומרת, כל אותם השקפות עולם, וכל כל הדעות של החוצפה של איפה, של ביתה בכל הקדוש, כל הדבר הזה, על ידי הצדיקים העליונים שיעירו כל כך שכל האידיאולוגיות האלה וכל הדברים האלה ש... למשל, אני אומר, היום יש... אתם חיים כאן בגן עדן, אבל תדעו לכם שברחוב יש שם כל מיני דברים שציצלנה אסניים של בן אדם על הדבר הזה. אז, ואתה רואה שממש המציאות הזאת היא מציאות מאוד מקולקלת. אני לא רוצה כרגע לפרט, רק יעלו עליי יעשו עליי כאלה. לא יודע מאיפה נשמע דברים כאלה, דברים של תועבה וכל הדברים האלה, הופכים את זה פתאום לאידיאולוגיה. זה דבר שלא נשמע. זה קלקול גדול, מה אתם אומרים? גדול מאוד. למרות שאנשים הופכים את זה כאלה, בשם חופש הפרט וכל הדברים האלה. מה פתאום? התורה קוראת את הדברים האלה תועבה, שם מפורש, תועבה. אז זה מה שהוא אומר, יבואו הצדיקים הגדולים וכל זה, והם יבטלו, יגרמו לכך שהתועבה הזאת לא תהיה. איך, תשאלו אותי? לא יודע, זה מה שיהיה. הם יבטלו את זה. למרות שאני יודע שיש באמת צדיקים כאלה גדולים שהם מצליחים לתקן קלקולים שעל פניהם נהיים כאלה בלתי ניתנים, והם יכולים מתקנים. בלא החוצפה דעיקבא דמשיחא לא היה אפשר לבאר רזי תורה בגילוי גמור. דווקא המציאות הזאת שהשקיעה בחומרניות וכל הדברים האלה, אפשר לגלות רזי תורה רק על ידי התעבות הרגשות, שעל ידי החוצפה יהיה אפשר לקבל הערת שכליות עליונות מאוד, וסוף, סוף, שהכל ישוב לתיקון גמור. זאת אומרת, בשיא הירידה, שם יגלו את האורות. שאלו אותי איך? תבואו למכון מיר, תראו שם. אנשים לפעמים הם נמצאים בשיא הירידה. ודווקא שם, דווקא במקומות האפלים ביותר, הם מגלים את האורות. יכול לקרוא דבר כזה? זה מה שהוא אומר, גם מגבי הדור. דווקא הירידה היא לצורך מה? צורך עלייה. מכל הבחינות. כמו שאומרים, הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן. החורבן זה הבסיס לבניין. אם לא היה חורבן, לא היה בניין. ככה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אז לכן, החורבן נניח, זה עקבותא דמשיחא, זה החוצפה שהגלנו. אבל מתוך החוצפה הזאת, צומחים דברים נפלאים בעם ישראל.
כן.
הרב קוק, אני אמרתי עכשיו, הרב קוק, הוא מסתכל, הוא היה מחבק את כולם, את האנשים הכי רחוקים. שאל אותי איך הוא עשה את זה, הוא הסביר את זה פעם, הוא אומר, כשאני רואה בן אדם, אני רואה את הפנימיות שלו, לא את החיצוניות שלו, את הנשמה שלו, את הסגולה שלו, את הטבע שלו. זאת אומרת, זה הייתה לו עין פנימית. כי בדרך כלל כשאתה רואה בן אדם, אתה מסתכל על איך הוא מופיע. תראה לי את הכיפה שלך, אל תראה לי, אל תראה לי. לא רוצה לראות מאחורי הכיפה. אבל יש אדם מאיזה כיפה, סרוגה, צהובה, חומה, מתייחס אל החיצוניות. אבל הרב שהיה מסתכל עליו ואמר, וואלה, תראו איזה עיניים יפות יש לו לזיו, תסתכלו. נשמה טובה. למה? כי דרך העיניים אתה רואה את הנשמה. אני נוהג לספר שפעם, לפני שנים, כשהיה מלחמת קדש, אז אני שברתי את הירך וקפצתי קפיצה משולשת. כנער, הביאו אותי לבית חולים בלינסון, קראו לזה. ושם, הייתי כמה ימים שם במקום הזה, שם בבית חולים, היה אדם אחד שהיה שרוף, נחווה, כוויות גדולות מאוד בפנים שלו, בגוף וכל זה. והוא היה ממש כמו גולגולת, בפנים. זאת אומרת, לא היה לו אף, לא היה לו אוזניים, לא היה לו גבות, לא היה לו זה. הייתה עולה לו כמו מפלצת ככה. וקשה להסתכל עליו, אבל מה? הוא קראו לו חי, זה היה השם שלו. למרות שהוא נראה כמו מת. ואני בתור נער, ככה התיידעתי אותה, לא יודע למה. אבל מה, הדבר היחיד שאפשר להסתכל על הפנים, זה היה העיניים. היו לו עיניים כחולות, כמו ים כזה. כשהייתי מסתכל עליו, הייתי מסתכל על העיניים. לא ראיתי את המעטפת. רק ראיתי את העיניים שלו. יכולתי לנהל איתו דיבורים, כנער, מה אני כאן. אחר כך זרקו אותם בבית חולים בגלל המלחמה. פינו את הבית חולים. פתאום הבנתי, באותו זמן, בתור נער, אמרתי, רגע, האדם יש לו צד פנימי, שבדרך כלל רואים את זה בעיניים שלו, כמו שנאמר על לאה, עיני הבוכיות, כן, וכל הדברים האלה. זאת אומרת, בעיניים אתה רואה את השיות של הבן אדם. זה היה הרב קוק. הרב קוק, הוא היה רואה את הבן אדם, הוא לא רואה את המעטפת. זה לא העיקר, איך הוא מתלבש, איך הוא מתנהג, חוצפה, לא חוצפה, כן, כן. הוא רואה נשמה. זה היה סגולה מיוחדת. הוא כותב את זה באיגרת תקנה, איגרת הידועה הזאת שלו.